טוב, קודם כל היום אני רוצה להזכיר שהיורצייט שוב של המזלמן, נקדיש את הלימוד לזכרו, בדרך הדמות שלו, נקבל עצמנו בעזרת השם, נתפלל שנהיה ישרים בתורה, סברה ישרה, ישרים בהנהגות שלנו עם בריאות, שנזכה להיות ישרי לב כמור. שואל, אז אנחנו אחרי הסוגיה הראשונה שלמדנו את מחלוקת הבבלי והירושלמי ופרשנות, המשנה, עוברים היום לברייתא בתוספתא, שהבבלי מביא אותו בעין וב עמוד ב', ונעסוק גם בפרשנות של הברייתא, גם ביחס בינה לבין המשנה, בדרכה, בעולמם של הראשונים, גם נעמוד בעיקר על יסודות החיוב של שכירות פועלים. יש פה דיונים מאוד יסודיים בראשונים. כן. בוא נפתח דבר ראשון בנושא שהעסיק אותנו, שהוא עולה גם מהברייתא. כן, זה כמעט ברור שהבבא הראשונה בברייתא, הסוחרת הפועלים, בין שיטו את בעל הבית, בין בעל הבית שיטה אותם, אין להם איזה תרומת, מקביל לצלע הראשונה במשנה. כן, מה הבבלי בעצם אומר? שעל פי התוספתא ראוי לפרש שגם במשנה, מה הכוונה היטו זה את זה? שהכוונה בעל הבית את הפועלים, והפועלים את בעל הבית. אבל האמת היא לאמיתו של דבר, שגם עולה מדברי התוספתא, שהפירוש הוא באמת לא הטעיה בעניין שכר, אלא פירוש שהוא חזרו. שהרי התוספתא על הרישה הזאת אומרת באמת דברי המורים ודברי המורים, ברור שכל הבאמת דברי המורים לא דיברו על ויכוח על שכר, נכון? ולכן נכון שגם בתוספתא ברור שהטעו הכוונה חזרו, וכאן אני יכול להגיד, היה לי קצת דיון ויכוח עם הרב דיה, האם זה מקרין על השאלה של מה פשט המשנה. הרי אנחנו פה ביום שני עסקנו פה בלימוד המשנה, ואני דווקא רציתי לומר שנראה לי מתוך המשנה שההטעיה היא באמת בעניין שכר, כמו ששני התלמודים הבינו בפירוש הראשוני שלהם והירושלמי למסקנה. אני לא אחזור פה על כל השיקולים. הוא חשב שעל פי התוספתא מכריע יותר שצריך לקרוא את המשנה כמו התוספתא.
שזה משנה כמו התוספתא?
כן. פה אני רק אגיד לכם מבחינת השאלה המהותית בעצם שעולה כאן, היא האם נכון לפרש מקור על פי מקור אחר? האם אתה מנסה לפרש מקור מתוך עצמו? כן, אישית אני אומנתי, או לימדו אותי המורים שלי שיבדו אותי לקרוא טקסט בצורה מדויקת, כוונה למורים שלי בחוג לתלמוד, שצריך כל טקסט לקרוא מתוך עצמו. נכון הדבר, זה ודאי צודק הרב דיה, שאם קוראים טקסט על פי טקסט אחר, טוב יותר אם הוא שייך לאותו רובד. כלומר, לקרוא משנה על פי תוספתא זה הרבה יותר נותן כלים לקריאת פשט מאשר משנה על פי הרמב״ם. או על פי בבלי, כי התוספתא הוא חיבור תנאי והמשנה הוא חיבור תנאי. אבל עדיין, אני יכול לומר שחלק מהשיקולים שהיו לנו במשנה, באמת בתוספתא לא רואים אותם. למשל, הסגירה הזאת של המשנה שיש בה היטאו ומטען. בתוספתא המטען יופיע בבית דברי מורים השלישי. אין מסגרת ספרותית פה בתוספתא של מטען. במשנה זה קיים. ואם זה קיים במשנה, לא יודע, לי היה נראה שזה פשוט יותר. אני מספר לכם שהרב דיה למשל חושב שעדיף לקרוא את המשנה כמו התוספתא, שהיא מדברת על חזרו. בכל מקרה, לגבי הירושלמי שלמדנו, כן יש פה דבר מוזר, שאין לי פתרון טוב לגביו. הרי הברייתא שלנו מובאת בירושלמי, שלמדנו אותו פה. הירושלמי לא מצטט את הרשע של התוספתא. אבל מה הירושלמי עושה? אחרי זה ממשיך במה דבר המורים, במה דבר המורים, הוא מצטט את התוספתא. מה שבבירור אומר שהירושלמי, כנראה נסמך פה כולו, כל סוגיית הירושלמי היא על בסיס התוספתא. אז די מסתבר שהדיון הראשוני בירושלמי, הוא צריך לסמוך אותו גם לרשע של התוספתא. וברשע של התוספתא ברור שלהטעות מה הכוונה? לחזור. בירושלמי היה ברור שלהטעות מה הכוונה? בענייני שכר. משהו פה לא לגמרי מתאים. מה שכאילו נראה יותר בתוספתא הוא, בירושלמי סליחה, שהדיון בתחילת הירושלמי קשור לרשע של המשנה, ואז הוא מצטט התוספתא רק את הבאמת דברים המורים. זה לא מאוד ברור, כן? בסדר? בואו ניגש לברייתא עצמה שהם באמת דברים אמורים. וכאן הערה, התוספתא נמצאת בשלושה מקורות. אוריה, תודה רבה על השירות שחתכת את זה, זה באמת עוזר יותר. נעסיק אותנו גם על לימוד הפנימית לברייתא, גם המודעות להבדלי הנוסח ביניהם. אני יכול לומר שכשאני משווה תוספתא מול ירושלמי, מול בבלי, אז איזה שני טקסטים הם קרובים יותר אחד לשני? בבלי והתוספתא?
לא פה.
בדוגמה כאן. אני דווקא חשבתי שהתוספתא והירושלמי יותר קרובים. יש כמה, יש שני הבדלים בולטים בין הבבלי לבין התוספתא. טוב, נדבר על זה. קודם כל, ההבדל הראשון לגבי הרייש העוד, שהבבלי, הסוחרת הפועלים, מה הפך להיות בבבלי? הסוחרת את האומנים, שימו לב רק. זה כאילו הברייתא מותאמת ללשון המשנה. בעוד שבתוספתא השפה היא הפועלים, ולא האומנים. זה אחד מההוכחות שאין כנראה הבדל מהותי בין המונחים. כן, זה נושא שקצת עסקנו בו, אבל זה הבדל אחד. ההבדל השני הוא בהמשך, בואו מיד נראה אותו. כן, עכשיו בואו ננסה לעבוד קצת על המבנה של התוספתא. התוספתא מביא לנו הלכה של הרישה, כן, שאין להם אלא זה אלא תרומת, יתאו זה את זה. ואז היא מביאה פה ארבעה באמת דברים אמורים. כן, וכאן מתעוררת שאלה פרשנית פשוטה, וזה גם צורך שנותן יותר ישרות לב כשלומדים תוספתא כזאת. יש פה איזושהי הרגשה של דין אחד שכל הזמן עסוקים מה לעשות לו ולסייג אותו, לסייג אותו. מה בדיוק המקור, לוקח הרבה סייגים. ובית, האם אני יכול לייצר פה איזה מבנה שיסביר לי מה קורה פה? שזה קשור גם לשאלה טקסטואלית פשוטה, והיא נוגעת לתרשים הזרימה. שאני אומר במה דברים אמורים, במה דברים אמורים, כלפי מי עומדים במה דברים אמורים. האם הם כולם עומדים מול ככה? מול הרישה, הרישה הזו עברת ומורים, טק, הרישה הזו עברת ומורים, טק, הרישה עברת ומורים, או האם הם אחד בתוך השני, הבאמת דברים עם השני הוא מגביל את הבאמת דברים המורים הראשון, והשלישי את השני. זאת שאלה שסיק הראשונים, ובוא נאמר ככה, אז לגבי הראשון ברור שמול מי הוא עומד? מול הרישה, וגם ברור לגבי האחרון שמול מי הוא עומד? מול זה שלפנה, זה ברור. למה? כי הבאמת דברים המורים האחרון, מה הוא? הוא מסיים שבאמת המורים טעק, אבל אם לא, אז יהיה רק תרומת. מה זה תרומת? זה הדין של הרשע. הרשע הרי אמרה תרומת. לכן חייב הדבר שהבאמת דברים המורים האחרון, שהוא מביא אותך לדין המשנה, לדין הרשע, הוא לא נאמר מול הרשע. ולכן הכרח, וזה מוסכם על כולם. הבאמת דברים המורים האחרון, שמקום שאינו מוצא לזכור פועלים, לא עומד מול הרשע, אלא הוא עומד מול מי? מול המשפט שלפניו, שהוא דבר עבד. דין דבר עבד הוא בתנאי אחד, אתה לא מוצא פועלים. אבל אם אתה מוצא, אז זה לא דבר עבד. כן, אז זה מוסכם לגמרי. שהראשון עומד מול הרישה, והשני עומד מול, האחרון סליחה עומד מול זה שלפניו. השאלה היא לגבי החבר'ה שבאמצע. כן? עכשיו לגבי השני, גם כן מוסכם על כולם שהשני עומד ישירות מול הרשע. עכשיו זה מוסכם על כולם, פה מיד נראה את זה. מה שבעצם נשארת מחלוקת היא מה קורה לגבי השלישי. כלומר אם אני...
למה כולם סוברים ככה?
אני אסביר. בואו קודם כל נראה את המבנה של התרשים זרימה. באמת דברים אמורים, הראשון שהוא שלו הלכו, מוסכם על כולם שהוא נגד הרשע. הבאמת דברים אמורים, השני, שהוא מבדיל בין, מה למה? התחילו ולא התחילו, נכון? התחילו ולא התחילו, שלא התחילו, כן? הוא גם מוסכם על כולם שהוא עומד מול הרשע. מול הרשע. הבאמת דברים אמורים, הרביעי, בסדר, מוזכר שזה מדבר על מוצא פועלים אחרים שלא מוצא, כן?
דבר
עבד. זה מוזכר על כולם שהוא מול באמת דבר מורים השלישי, מול דבר עבד. השאלה היא איפה נשים באמת דבר מורים השלישי שאת דבר העבד. האם גם הוא עומד מול הרשע והוא אומר כל דין המשנה הוא נאמר רק אם הוא דבר שאינו עבד, או האם הוא עומד מול התחילו. הדין של התחילו של רבי דוסה הוא רק בדבר העבד.
עכשיו תגיד מה
הנפקה המינות של כל דבר. אני הולך להסביר הכל, כן. טוב, בגדול, בגדול זו מחלוקת בין רשי לבין הרייבד. כלומר, רשי שם את הרמת דברים אמורים השלישי פה. זה רשי. הוא בתוך זה. הרייבד שם, שדברים הדברים אמורים הזה, הוא שם אותו פה. ומוסכם על כולם שזה מתקיים. שלא יבל איפה לשים את שלוש, האם ליד אילו או לשים כאן.
עוד פעם,
אני חוזר. לדעת רשי, הבאמת דברים אמורים השלישי, הוא נאמר מול דינו של רבי דוסה שנאמר על התחילו. מתי נאמר דינו של רבי דוסה? דינו של רבי דוסה נאמר במקרה ש... אני יכול לגלגל את האחריות שמדובר בדבר שאינו עבד. אבל בדבר העבד, אז בכלל אני מגלגל עליהם הכל, כן? זו דעת רשי. לעומת זאת, הרייבד אומר שבמה דורם השלישי עומד ישירות מול הרשע. שמה הנפקמינה למייסה ביניהם? בואו נסביר את זה, מיד היסוד הלמדני. הנפקמינה למייסה הוא מה יקרה בדבר העבד שלא התחילו. לדעת הרייבד, גם בדבר העבד שלא התחילו, אני יכול לגלגל על הפועלים את האחריות. לעומת זאת דעת רשי, רק פועל שהתחיל ודבר העבד אני יכול לגלגל עליו. טוב, זה מובן? כי הדברים האלה ברשי, בואו פשוט נראה אותם, קוראים בפירוש ברשי. בואו גם נראה איך רשי מיפה את הרבה דברים אמורים. רשי משתמש פה בעיקרון שהאמת היא הוא לאורך כל הסוגיות פה משתמש בהם כדי למפות את חילוקי הדינים. רשי אומר כך, הרבה דברים אמורים השני, ככה אנחנו קוראים שלא התחילו, אומר רשי, הרי שקאי. מה זה הרי שקאי? הכוונה הוא עומד מול הרי שמול התרומת, ואומר רשי, אני מקריא, הרי שקאי כן, ועד אשת פריש מידי דסחירות ואשת פריש מידי דקבלנות. אז מה אומר רשי כשהוא בא להסביר את התרשים זרימה של המטר המורים? הוא אומר, הראשון לדעת רשי דיבר על שכיר יום, לגביו במה דברים היחיד שהביאו הוא שלא הלכו מול הלכו. לעומת זאת, מי הבמה דברים אומרים השני, עכשיו התחלנו אותו, למה הוא ישירות מול הרשע? כי הוא החליף בן אדם. אני עברתי משכיר יום, אומר רשי, עברתי לקבלן. בקבלן יש מערכת אחרת של הלכות. מאיפה רשי לקח את ההבחנה הזאת בין שכיר יום וקבלן? אבל למדתם את הגמרא בהמשך. לא, אני השם, שלא אמרתי לכם ללמוד פקיעות ככה את כל הדפים, אבל בגדול, בעמוד הבא, נלמד את זה בעזרת השם בימים הקרובים, בעמוד הבא, הגמרא דנה בשאלה אם פועל יכול לחזור בחצי היום. ושם יש ממרה של רב שפועל יכול לחזור באמצע העבודה, יכול לשים את המעדר וללכת. ושם הגמרא מבדילה בין שכיר יום לבין קבלן. ומה ש...
אני לא מפרש ככה את
רבי דוסה, זה
כן קשור.
בסדר גמור, זה נכון. ובגדול, ההבחנה היא מאוד פשוטה. שכיר יום, תזדחו עוד פעם בשוקי העבדים בערים שלנו. זה בן אדם שאין לך התקשרות קבועה איתו, זה לא... הרבה נזכיר קודם את האחד במאי. זה לא בן אדם שהוא באיגוד מקצועי, שיש לו קביעות, זה בן אדם שאתה היום אומר לו, בוא לעבוד אצלי. אז אין לך שום התקשרות ברורה איתו, ולכן בשכיר יום, הכלל העל הוא, מה שהוא עבד הוא יקבל, מה שלא עבד לא יקבל. לכן הוא יכול לחזור, הוא יכול ללכת, כשהוא גמר לעבוד הוא יקבל את מה שתמורת העבודה שהוא עבד. קבלן לעומת זאת, הבטיח לך לא את העבודה שלו, אלא מה הבטיח לך את התוצאה. הקבלן, אני הולך נגיד, ניקח דוגמה, ניקוי יבש, אני אומר לו, אני לא קונה ממנו, תעבוד בשבילי חצי שעה, למה אני קונה ממנו? בגדים נקיים. אז הוא התחייב שהבגדים יהיו נקיים, אז מה אתה הולך באמצע? אתה חייב להביא בגד נקי. עכשיו אתה הולך באמצע, אז אני אגלגל עליך את ההוצאות להליכה באמצע. כן, בגדול זו ההבחנה בצרי וקבלן. זה כמו, אני אתן לכם דוגמה, אדם שמסייע את הבית יכול לקחת הנדימן שאומר לו כמה שעות שאני אעבוד שלם לי. יש כאלה שאומרים, אני לוקח 50 שקל לשעה, עכשיו אני אעבוד 10 שעות, שלם לי 500. אני אעבוד 20 שעות,
שלם לי 1,000. ויש, רוב הסיידים לא עובדים כך, רוב הסיידים אומרים, הבית הזה עולה 3,000 שקל לסייד אותו, כן? עכשיו, כמה הוא יעבוד, זה לא אכפת לאף אחד, כן.
מה שמסביר את זה במשנה, כאילו,
מצוין.
אם שהוא אומר שסטריום וקבלן, הוא אומר שסטריום זה פועל שבא לך לעבוד היום, וקבלן זה, אתה שכיר אותו, לקצור את השדה לשבוע.
מצוין. במילים אחרות, בסחיר יום, אני קונה ממנו שעות עבודה, ובקבלן אני קונה תוצאה, ולכן לגבי החזרה, סחיר יום יכול לשים את המעדר וללכת, כמה שעבד עבד. אמרת עוד, הקבלן יפתיח לי תוצאה. ועוד בקבלן יפתיח תוצאה, אני יכול לגלגל אחריות. עכשיו בא רשי, ואומרים את זה לאורך כל הסוגיות, שרשי ממפה פה כל מיני חזרות, למה צריך לדבר על המון? אז רשי אומר, זה לא חזרות. חלק מהמקורות דיברו על שכיר יום, חלק דיברו על קבלן. וככה, למשל, במשנה, אומר רשי, שהוא הולך לשלושת הבבות. אחד מהשאלות ששאלנו, למה ככה בבבות, כן? אז אני הצעתי משהו השבוע. פה בא רשי ואומר, הסוחר תאומנים, לא בהתחלה, באמצע המשנה, לעשות מלאכה בקבלנות בכך וכך וחזרו בהם. כן, מה בעצם רשי אומר? הרישה של המשנה תיארה שכיר יום, והסיפה תיארה
קבלן.
ולכן הצורך לעשות חזרה, למה? כי יש להם כללים אחרים. בשכיר יום אני בעצם אומר, אין לך אלא תרעומת, כי מה אני חייב לך? מה אתה חייב לי? לעומת זאת, מה קורה בקבלן? קבלן זה כבר הסכמה על תוצאה של עבודה, אז כאן ידוע לתחתונה. ורשי, בברייתא שלנו, אומר אותו דבר. כמו כשרשי בא למפות את הבמה דבר המורים, אז המיפוי של רשי אמר, הראשון דיבר על שכיר יום, ולכן הוא לא דיבר בכלל על חזרה של הפועל וחולה, כי פועל יכול לקום הלכת מתי שבא לו. מהשני אנחנו מדברים על קבלן, ובית, מה שגם מפורש ברשי הוא, שברגע שעברתי לקבלן, הבמה דבר המורים הפסיקו לדבר עם הרישה. מהסיבה הפשוטה, רשי אומר, הבמה דבר המורים הראשון דיבר עם הרישה על שכיר יום, השני דיבר עם הרישה על קבלן, ומכאן ממשיכים דיון רציף על קבלן, שכל הבמה דבר המורים, אומר רשי, הם אחד בתוך השני. כן, וככה אני הולך לרשי, הבמה דבר המורים השלישי, אז אומר רשי, אני קורא באמת דברי המורים, דאין החוזר נפסד אלא לפי חשבון לרב דוסה ולרבנן מקבלים במה שעשו בדבר שאינו עבוד, כמפורש ברשי. בתוך רבי דוסה יש את המת בורים הרי שלישי. זו הקריאה של רשי את הברייתא. בסדר? זה מובן?
כן.
לעומת זאת בא רייבד, ורייבד אומר באותו קטע שהפניתי אתכם אליו בשתם קובצת, רייבד אומר, אני לא ככה מפלג את הברייתא הזאת, אני לא מפלח אותה, כן? פילוח שאומר, צלע אחת שכיר יום, שלוש צלעות, צלע שנייה קבלן שהפך להיות הרבה יותר מורכב, בגלל שבקבלן המורכבויות הן גדולות יותר. אומר רייבד, מה פתאום? רייבד אומר, זה קשור לרעיון שאני המון ניסיתי לתת לכם במשניות, אפילו בתוספתא ניסיתי להגיד בלי להיות מודע לרייבד הזה. רייבד אומר, היות והחוזה פה, כל הרצון הוא לתאר הדדיות, אז מה הברייתא מעוניינת? להביא לי במה דברים אומרים אחד שמתאר מה? בעל בית שחוזר בו, ובמה דברים אומרים שמתארים פועל שחוזר בו. זאת אומרת, רייבד אומר, אם אתה שואל איך נוצרו במה דברים אומרים הרבים האלה, כי אחד ידגים בעל בית, הראשון, במה דברים אומרים הראשון ידגים בעל בית שחוזר בו, ובמה דברים אומרים השני ידגים פועלים שחוזרים.
כל סוגיה עד דפיים חטא, ככה. זה ככה, ואז על המבט השני.
נכון. כשאנחנו בשעתו דיברנו, למה באמת חשוב לייצר שפה כזאת? בשביל, הרב בגי הזכיר את האחד במאי, אני מקווה שהוא גם יגיד בשיעור, שגם מצפים מפועלים לעבוד תמורת הכסף. כמו לעבוד, לעבוד, כן?
מה שרבן גמליאל בסוף, שאומר, יש חוזה,
ואת החלל,
חוזה גם
פה. נכון, זה נהדר. בא הרב ואומר, זה לא קבלן מול שכיר. זה בעל הבית שחוזר הראשון, והשני זה פועל שחוזר. עכשיו פה, זה כבר נותן, אני נותן מחדש את הרייבד, בסדר?
כן, שתי באמת דברים אומרים הראשונים, זה כאשר בעל הבית חוזר והשלישי זה כאשר הפועלים חוזרים?
פעם מההתחלה, אני
לא צריך לעקוב. זאת אומרת, שתי באמת דברים אומרים הראשונים, הוא אומר שזה כאשר בעל הבית חוזר והשלישי זה הפועלים?
הוא אומר ככה, איתו זה את זה, אין להם. אלא תאומת. עכשיו עשו ככה, באמת דברים אמורים, ראשון, בעל הבית חזר בו, ואז מה אומרים? אם בעל הבית חזר בו לפני שהלכו, אז נאמר דין הברייתא. אבל אם בעל הבית יחזור בו אחרי שהלכו, אז הוא צריך לשלם להם, נדבר בשבוע הבא, כמה בדיוק הוא משלם להם. אחרי זה באו ואמרו, באמת דברים אמורים שאני קורא לו שני, יצרו מקרה שהפועלים חזרו בהם.
אבל זה רק נמצא לעריכה של הגמרא.
יצרו מקרה שהפועלים חזרו בהם. בסדר? בעל הבית מול פועלים. עכשיו, בא הרייבד ואומר, אנחנו עוסקים פה בשתי פלאות שנועדו בהדדיות של כל אחד חוזר. אני אוסיף, כבר למדתם את הרמב"ן? ראית את הרמב"ן בפנים? אז לפי הרמב"ן, אנחנו יכולים גם להגיד פה איזה מבנה מדהים של הדדיות, כי לדעת הרמב"ן, מה ההבדל בין הלכו ולא הלכו? נדבר בהמשך, אני לא יודע מה נספיק היום, שהתחלנו מאוחר, אבל בגדול, לדעת הרמב"ן, מה זה הלכו? אז הרמב"ן כותב משפט אחד, שרק אותו נצטט עכשיו, הלכו שווה התחלת עבודה, ככה כותב הרמב"ן. מתי העבודה של מאיר מתחילה? לא רק שאני נכנס לבית המדרש, שאני יוצא מהבית. אני עובד הרבה יותר שעות במה שנדמה לכם. אני גם אגיד לכם משהו לעבודה של רם, כמה שעות הכנה יש לכם מושג, כן? כאילו, השבת בערב, ומה אני אגיד מחר. כאילו, יש עבודות שאתה בא, את העבודה מתחילה בדקה שבת. יש עבודות שאתה מדבר, שזה בעיני אחד מהדברים שיפים בדבר הזה, זה אורח חיים, זה תורה שכל הזמן מלווה אותך. ולפעמים זה גם יוצר לחץ, אין מוכן, השיעור מוכן, לא מוכן.
אין איזה דין כזה לגבי חלק
שנשאר שמתחיל להשקיע. אז יש איזה דיון בתחילת פרק שביעי, אני לא יודע אם ילמדו אותו, על חשבון מי הנסיעות. יש שם דעה אחת מדהימה. להגיע לעבודה על חשבון המעביד, לחזור הביתה, מצידו של איציק אני אשאר פה, מה אכפת לו? הוא רוצה להביא אותי, אני עכשיו בבית שמש בבוקר, אז הוא צריך להביא אותי. הוא גם צריך להביא אותי הביתה. בעיה שלך, כן? יש גם דעה כזאת שם. זה נושא, אבל בגדול הרמב"ן, היסוד שלו הוא שהלכו שווה התחלת עבודה. ואז הסימטריה, בואו רגע נראה אותו. הסימטריה היא מדהימה. כי מה אומרת הסימטריה? הסימטריה אומרת שבמה דברים המורים הראשון, מה החלוקה בשני? בין התחילו ולא התחילו. כשאני אומר הלכו ולא הלכו, מה בעצם אני אומר? אותו דבר. הלכו, לא הלכו נקרא לא התחילו, והלכו נקרא התחילו. כלומר, זה בעצם אותו עיקרון. אם דיברנו פה על הדדיות, הדדיות מה אומרת? שני הצדדים יחיל עליהם אותה מערכת עקרונות. אם לא התחיל, אין להם אלא תרומת, אם התחיל, כן. אני אומר זה רק לדעת הרמב"ן. לדעת לעומת זאת, הרבה ראשונים אחרים, זה לא דרך לפלח את הבית. עכשיו, לא רק זה. הרמב"ן גם מכניס מושג שהוא רוצה להסביר את ההבדל בין כשרוצה להסביר את העניין של מה בעל הבית חייב לפועלים, הוא משתמש במונח דבר העבד. זוכרים את הרמב"ן הזה? רמב"ן מנסה להגיד שפועל שהבטיחו לו שכר הוא לא יקבל אותו, הוא מאבד אותו, הוא דבר העבד. המונח הזה דבר העבד איפה הוא מופיע? הוא מופיע בברייתא בצלע השלישית. עכשיו, הצלע השלישית מה אומרת? במה דברים אמורים בדבר סליחה, שאינו עבד. בדבר העבד לעומת זאת מה הדין? חייבים. עכשיו, כאן אני חוזר על השאלה, במה דברים אמורים הזה, הוא נאמר מול זה, או שהוא נאמר, איך הוא נאמר? לפה, אני אפסיק אותו. יפה, הוא נאמר מול זה. רש"י ראינו קודם, רש"י אומר, הוא נאמר מול זה. לעומת זאת, לפי דעת הרייבט, הוא כותב את זה במפורש, וגם לפי דעת הרמב"ן, גם הוא כותב את זה במפורש. סליחה שחתכתי את זה בדף שהבאתי, אבל זה ברמב"ן מופיע בכמה שורות אחר כך. הם שניהם אומרים שאפילו בלא התחילו, הדין הוא שדין דבר העבד תופס. זו דעתם. ובלשון אחרת, הדין של דבר העבד הוא לא קשור למושגים של התחילו ולא התחילו. לכן הוא בעצם פותח חזית חדשה של דיון. הדבר העבד פותח חזית חדשה. עכשיו, בברייתא עצמה, התיאור של דבר העבד נאמר על על פועל שחוזר בו. שהפועל חוזר בו בדבר העבד, שהחזרה גורמת עבדה למי? לבעל הבית. בא רמב"ן, אבל כשהוא מסביר את כל הדינים של הסוגיה, הוא אומר, פועל שמאבד שכר, הוא תמיד, זה נחשב דבר עבד. אם הפועל יפתח לו יום עבודה, הוא לא יקבל את השכר. זה דבר העבד. בגדול, מה דעת הרמב"ן? שהעיקרון שבית דבורים הורים השלישים, שדבר העבד, גם הוא מוכל בהדדיות. הוא נגיד בצורה הבאה.
השלישי הוא הכל.
הבית דבורים הורים השלישי הוא הדוגמה שהובאה, היא נאמרה על פועלים. אבל הרמב"ן אומר, האמת היא שאם אתה מסתכל כאן, כשבעל הבית חזר בו, שהוא חייב לתת לפועלים כסף, הרמב"ן אומר, מה הפועלים האלה?
מה הוא צריך לתת להם? במה הם נפגעו? אומר הרמב"ן, נפגעו שהם איבדו את שכרם. כלומר, הוא משתמש בדבר עבד. כלומר, אני חוזר, לפי הרמב"ן, הסימטריה בין הראשון והשני הוא ששניהם מדברים על אותו עיקרון שנקרא תלוי אם התחילו, ויש עוד עיקרון שמוכל לדעתו בהדדיות מוחלטת לשני הצדדים שנקרא דבר עבד. מה שבעצם הרמב"ן אומר הוא, פועל שלא התחיל, זה לא נקרא דבר עבד, כי את מה איבדת? אני למשל לא איבדתי את זה עכשיו שאני לא עבד בחברת הייטק. לא קיבלתי חודש משכורת של חברת הייטק. לא איבדתי את זה, למה לא איבדתי את זה? כי אף פעם לא הבטיחו לי את זה, אף פעם לא היה צריך להיות שלי. לעומת זאת, אם אני עובד בחברת הייטק, בעצם הרמב"ן אומר, ההתחילו הוא זה שמגדיר שאתה ראוי עכשיו לדבר הזה. אבל בגדול הרמב"ן אומר, ברגע שהתחילו, איזה מושג בעצם אני מפעיל? מושג דבר העבד. כלומר, באמת דברים אומר השלישי, הוא בעצם העיקרון שמוכל לדעתו בשווה על הסימטריה בין שני הצדדים, שהרמב"ן אפילו מקפיד להמשיך עוד דבר. הבאמת דברים המורים הרביעי, הרי מה הוא אומר? הוא מקביל את השלישי. מי שלמד הרמב"ן היה רואה שהרמב"ן מאוד הקפיד להגיד שהדבר הזה נכון גם על הפועלים. הרמב"ן אומר שפועל שיכול למצוא עבודה אחרת, הוא הלך לעבודה, חזר, והוא יכול למצוא עבודה אחרת, הוא חייב ללכת לעבודה אחרת. הוא לא יכול להגיד לבעל הבית, טוב, תשלם, תשלם, תשלם. אבל בגדול, אני מסכם, זה כרגע עוד לא נכנסתי לשתות הראשון, בגדול רק מבחינת מבנה הברייתא. לדעת רש"י, יש פה צלע אחת של שכיר יום, ואז התעסקות אינטנסיבית בקבלן שדורש יותר התייחסות. כל הבאמת דברים אמורים הם אחד בתוך השני. זו דעת רש"י. לעומת זאת, לדעת הרייבד, וזה פותח על ידי הרמב"ן, צלע אחת מתארת בעל הבית שחוזר בו, צלע שנייה מתארת קבלן שחוזר בו. פועל שחוזר בו. צלע שלישית פשוט נותנת עוד עיקרון. היא לא מתארת, היא מתארת עוד עיקרון. מהו העיקרון הזה? העיקרון הוא דבר עבד. אומר הרמב"ן, האמת היא שהעיקרון הזה גם מוכל בשווה השני הצדדים. הוא מוכל עליהם בשווה לגמרי. כולל, בבית דברים הרביעי, הוא בירור פנימי של הגדרת דבר עבד. הגדרת דבר עבד הוא, שהוא נאמר, אם אתה יכול להשיג את התוצאה, זה לא נקרא דבר עבד. אבל בגדול, לדעת הרמב"ן, לוקח ברייתא עם ארבע צלעות, ואני בעצם יוצר בה סימטריה מוחלטת בין בעל הבית והפועלים. חלים עליהם אותם עקרונות. מה שמבדיל ביניהם זה לא העקרונות שאני מפעיל, אלא מה שמבדיל ביניהם זה המציאות. כי בעל הבית יכול לאבד את העבודה, את החפץ או את התוצאות, ואילו הפועל, בשבילו דבר עבד, תמיד הוא הכסף. אני לא יודע אם אתם זוכרים, כשהתחלנו את הסוגיות בשבוע שעבר, הבאתי לכם את הסוגיה בשבועות דף ממהי, שם הגמרא מתארת איך בעל הבית והפועלים מסתכלים מזוויות שונות על המצב. הפועל הוא כדי חייו, הוא מת לקבל משכורת, ואילו בעל הבית מת לקבל תוצאות של עבודה. זה מה שיוצר את הסרבול, את חוסר הסימטריה, אבל למטרה של דבר, הברייתא הזאת אפשר לקחת אותה מבלי שבאמת דברים אמורים לראות מבנה. בסדר? זה דבר ראשון. כן, בבקשה. לחזיצים
את הרמב"ן. כן. מדבר שהראשון זה, הראשון והשני מחלק כמו רש"י, הראשון זה השכיר, השני זה הקבלן.
ברמב"ן עצמו זה לא כתוב.
הרמב"ן, אני רוצה שתחזור שנייה
לרמב"ן. הרמב"ן, אני חוזר, הרייבד אומר את זה במפורש, והרמב"ן מפתח את זה. שזה בא לתאר בעל הבית שחזר בו, זה בא לתאר פועל שחזר בו. עכשיו, הרמב"ן אומר שאפילו לא רק שזה סימטריה בבעל הבית והפועל, אלא פה כתוב שההבדל הוא התחילו ולא התחילו. כשכתוב הלכו ולא הלכו, זה כמו להגיד התחילו ולא התחילו. או בלשון אחרת, למרות שהמילים הם לא אותם מילים, הרמב"ן אומר בעולם העקרונות זה אותו דבר לגמרי. במילים אחרות, כשאני שם בעל הבית שחוזר בו מול פועלים שחוזרים בו, אני מכיר עליהם אותה מערכת עקרונות לחלוטין. כלומר, יש פה שני באמת דברים המורים שיוצרים זיקה הדדית. זה אומר, זה אותם כללים. התחייבתם לעבוד, אין תרומת, אם לא תרומת, אם לא התחלתם. אם התחלתם.
זה הראשון והשני.
עכשיו בא השלישי, ונותן לי לדעת הרייבד הרמב"ן, הוא עזב את השאלה שתתאר לי פועל מול ליצור סימטריה, האיזון הקדוש, שיהיה ברור שיחסי עובד מעביד עם הדדיים, והוא נתן פה עוד עיקרון. העיקרון אומר שהתקשרות בין בני אדם היא בדבר העבד מחייבת בכל מחיר. כן, היא מחייבת בדבר העבד, סוחר עליהם או מטען, שזה נאמר לדעתם ישירות מול הרשע. הוא לא נאמר בתוך
זה, הוא נאמר ישירות כאן, אני מוסיף שזה שהוא נאמר ישירות מול כאן, הוא בין היתר אומר שזה לא, למרות שהדוגמה היא על הפועלים, אבל הרמב"ן עצמו כשאתה מנתח את דבריו אומר העיקרון הזה האמת גם כן הדדי, כי כשאני בא לשאול על הבעל הבית שחזר והפועל שנפגע, הרמב"ן משתמש במפורש בביטוי דבר העבד, רק שהפועלים מאבדים משהו אחר מאשר בעל הבית. בעל הבית מאבד את הפשטן שלו, או אם הוא לחתונה הזמין חלילים, הוא מאבד את התזמורת, הוא מאבד את החתונה, החתונה היא בלי תזמורת. הפועל תמיד, מה הוא מאבד?
כסף.
והרמב"ן, האמת היא שפה הסיפור של דבר עבד, הוא מוכל על כסף, כלומר זה אותו עיקרון. העיקרון הוא, אבל כדי למלא לפועל את הדבר העבד, מה מספיק שתעשה? תשלם לו את הכסף. לעומת זאת, בשביל למלא לבעל הבית את דבר העבד, מה אתה חייב לדאוג? לא לשלם כסף, אלא שהעבודה תיעשה, ואם העבודה התייקרה, ואם עכשיו הפועלים האחרים הם דורשים העלאת שכר וכו'. אז לכן אני יכול לדבר דווקא על הפועלים, על מה? על ההסתבכות של דבר העבד, שסוחר עליהם ומטען, ובברייתא בבבלי בכלל, אפילו עד כדי כמה? 40-50 זוז, לגבר על הפועלים זה לא שייך, כלומר הדבר העבד בפועלים הוא המשכורת של צנט המשכורת, נגמר. לכן ההסתבכות של, או באמת דברים השלישי נאמר על הפועלים, אבל האמיתו של דבר הוא הוסיף עוד עיקרון, או שהוא לימד אותי את העקרונות שמפעילים אותי. עיקרון ראשון היה התחיל לא התחיל, ועיקרון נוסף שהוא לא מולבש על זה, הוא עוד עיקרון נקרא דבר עבד. זה מובן? עכשיו, הבבי דבורים המורים הרביעי בעצם מה עשה? הוא בירר יותר טוב מה נקרא דבר עבד. כלומר, הוא בירור פנימי, זו חטיבה אחת. בירור פנימי בתוך דבר עבד. דבר עבד אומר שאין לך דרך למצוא מה שזה יעשה. ולכן, אתה לא מוצא פועלים אחרים. אבל אם אתה מוצא, זה לא נקרא דבר עבד. עכשיו, זה לא כתוב בברייתא, אבל לבוא הרמב"ן ויגיד אותו דבר נכון על הפועלים. שאם הפועלים הלכו, בוא ניקח את הברייתא שהלכו, הם הלכו וחזרו, ועכשיו בום, בא מישהו, הוא צריך עבודה, והם מקבלים עבודה, הרמב"ן אומר, הם כבר לא יכולים לפנות לבעל הבית ולגבות ממנו. זה בדיוק אותו באמת דברים המורים רביעי. ואני אגיד את זה בצורה הבאה. באמת דברים המורים השלישי יביא עיקרון של דבר עבד, שהוא תיאר אותו בברייתא על הפועלים. הסברתי קודם למה. למה הוא תיאר אותו דווקא על הפועלים? כי הדבר העבד שהפועלים חוזרים בשביל בעל הבית הוא סיפור. כי הוא מאבד את התוצאות, הוא מאבד את החתונה שלו, את הפשטן שלו. על הפועלים, אבל זה אותו עיקרון, כי זה עוד עיקרון, זה עיקרון, אבל של הפועלים הוא נורא פשוט, הוא נקרא לשלם להם, זה הכל. ולכן בעצם מבחינת המבנה של הברייתא, לפי הרייבד והרמב"ן, זה בעל הבית מול פועלים עם סימטריה מוחלטת, לפי הסבר הרמב"ן, אותו עיקרון התחילו, פה פתחו עיקרון שנקרא דבר עבד, עוד עיקרון, שהעיקרון הזה הוא תואר רק על הפועלים, רק על הפועלים שחוזרים במותואר. הרייבד לא אומר כבר איזה שום דבר, אבל הרמב"ן אומר כל מה שנאמר פה נכון גם על בעל הבית שחזר בו. זה בדיוק אותו דבר. יש פה בעצם שני עקרונות על. עיקרון אחד נקרא התחיל, עיקרון שני נקרא דבר עבד. עכשיו מה רצית לשאול?
זה לא אומר רק שהרמב"ם, אם הפועלים התחילו ואז הם מצאו עבודה אחרת, אז אין להם כאילו דיבור יותר עם בעל הבית. כי אם הוא יבטיח להם שכר יותר מהממוצע בשוק, הוא יצטרך להשלים להם.
נכון, אבל בגדול, הרמב"ן אבל אומר, מה שכתוב בברייתא כלפי בעל הבית, הוא נכון גם כלפי הפועלים. הוא הרמב"ן נורא נורא מקפיד. בעצם, בגדול אני מסכם, שלדעת רש"י, זה שכיר יום, צלע אחת מול קבלן, וזה עבודה פנימית בתוך קבלן, ככה עושים עוד במדבר, עוד פנימי. לדעת הרמב״ם והרב יעשו פה בעצם, צריכים את שני הבמד ואומרים לחלק בעצם לא ארבע במד ואומרים, אלא שתי חטיבות של שניים. חטיבה אחת שתיארה לי קרון אחד שנקרא התחילו, והוא תיאר אותו דרך בעל הבית שחוזר בפועלים, וחטיבה שנייה שתיארה לי את דבר העבד. זה לא ארבע, זה שניים ושניים. לכן הוא פחות מבלבל. ב' הרמב״ם עצמו אומר, כל מה שכתוב פה גם יהיה נכון על למקרה הפוך, אבל ביישום אחר, בגלל שהפגיעה היא אחרת. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. זה עיקרון הדדי מוחלט לפי הרמב"ן. בסדר, שבוא בואו ניגע, אם הדברים האלה ברורים, אפשר להתקדם? בואו ניגע ברישה, ובמחלוקת הזאת באמת על הבמה דברים מורים השלישי. כי פה אנחנו מתחילים לגעת אולי בשאלות על של כל התחום הזה, שמה באמת נותן תוקף, מה באמת יוצר את המחויבות. למה באמת יש רק תרעומת במקרה הזה, ומה היא המחלוקת האם דבר העבד יכול להתחייב בלי להתחיל. כלומר, בעצם יש פה מקרה שנחלקו לגביו רש"י ורייבד ורמב"ם. וכאן, כשמסתכלים ברש"י מול הרייבד, אפשר לראות ממש שתי תפיסות יסוד שיתארו את הסיטואציה של הרישא. אתה סוחר פועלים, ואז אתה חוזר בך לפני שהם מתחילים לעבוד. מה הסיבה באמת שאין כסף? אז רש"י כותב בעין וו עמוד ב', דיבור המתחיל, אין להם זה על זה אלא תרומת, זה בשורות הצרות, השורה האחרונה. רש"י כותב, דאמר להם, תזכירו עצמכם לאחרים. ואינו נמי אמרו לי כי הדרי בהו, צאו סחור אחרים. אז מה רש"י אומר, הסבר ראשון, למה אם אני חוזר בי לפני שהוא התחיל לעבוד, אין להם אלא תרומת? התשובה הפשוטה, הם לא נפגעו כלכלית. למה הם לא נפגעו? תבוא, זה מישהו אחר. אתה עובד שם בשוק העבדים. סיכמת עם פלויני, הוא בא ואומר, אל תעבוד אצלי היום. אין בעיה, תמצא מישהו אחר. אבל אין פגיעה כלכלית. אם אין פגיעה כלכלית, אז מה זה להגיד שיש תרומת? אז אומר רש"י, מי הוא תרומת עיקה? שיהיו צריכים לחזר זה אחר פועלים וזה אחר סוחרים. זה כן מוח להתחיל מסע ומתן, אז זה התרומת. אבל הסיבה הראשונה שרש"י נותן הוא, למה במקרה הזה אין לנו אלא תרומת? התשובה היא, כי לא נפגעת. ואם רש"י היה גומר פה, אז הייתי אומר, הוא מי הלך לכיוון הזה אחר כך, שזה הדבר היחיד שאומר בכל הסוגיה? תוספות. לא, כל הדרך התוספורים. תוספורים בעצם השאלה היחידה היא נפגעת או לא נפגעת. הלכו זה דוגמה שיש להניח שלא תמצא עבודה אחרת, ולא הלכו הכוונה שכן תמצא עבודה אחרת. לפי דעתם, ברגע שאתה נפגעת, אכן יפצו אותך, אתה לא מפצים אותך כשאתה לא נפגע. יש קצת כאב מוח, בסדר, באמת, זה לא נוח, אז זה תרומת. זה, אבל רש"י לא גמר פה, מה רש"י ממשיך? וזה אחר, סליחה, ותביעת ממון לעיקה, והדברים בעלמא נינו. וכאן השאלה, מה פירוש הביטוי דעת דברים בעלמא נינו? איך אתם הבנתם את זה? הוא מוסיף פה נימוק. מה זה דעת דברים בעלמא נינו? כשהוא אומר דברים בעלמא נינו, כאילו אומר, יש פה משהו לא מחייב. יש פה משהו שאי אפשר לתבוע אותו. אבל למה הכוונה דברים בעלמא נינו? אז האמת שאני חושב על כיוון אחד, הרמב"ן אבל פירש את רש"י בכיוון אחר.
מה זה דברים של סוגיה בדף מה זה דברים? דברים זה שאתה עושה
בעל פה
ואתה לא מתחייב על משהו.
ככה הרמב"ן הבין את רש"י, ברשותך אני אגיע להסבר הזה. אני חשבתי שאפשר להסביר את זה דברים בעל והכוונה. הכאב מוח הזה לעשות מסע ומתן עם עוד מעביד ועוד פועלים, זה דברים בעלמא. כלומר, הפגיעה היא דברים בעלמא. ולכן אפשר לתבוע על זה. מה, אני יכול לתבוע על כאב ראש? כאילו, אז היום כן, היום אתם יודעים שטובים על כל קשקוש, אבל אתם כבר, גם, כבר אמרתי לכם כמה פעמים את הסיבה, למה היום טובים על כל קשקוש? כי את מי טובים היום בעיקר? את הביטוח. לכן אפשר לתבוע על עוגמת נפש, ועל צער, ועל, לא יודע, כן. היום היו טובים על זה וגם זוכים בתביעה, אני חושב. גרמת לי להיות עם חרדה, שלא יהיה לי עבודה ואני אביא הוכחה מרופא שהלחץ דם שלי עלה, טוב, תשלם לי מיליון שקל, כן. אבל אפשר להבין ברש"י דברים בעלמא נינו, הכוונה שאי אפשר לתבוע על דבר כזה, שיהיה לך כאב ראש, זה לא טובים על זה. אבל הרמב"ן הבין כמוך, גרשון, תדע.
הגמרא שם, הברייתות שלה, שהיא מביאה, המסקנה שלה, שאפשר להישאר בעל פה, אבל תמיד מוסיפים שם בשלוש ברייתות, אבל מי שעושה את זה, ואז נותנים ככה רצף של קללות, מי שנפל מדור מצרים, ומזה, הוא ייפרע ממנו, אפילו שהוא יכול, אבל תדע שכל הקללות עליך.
כן. אז אפשר להגיד דברים בעלמא, הכוונה, הפגיעה דברים בעלמא. אבל גרשון רמז זה הסבר אחר, שככה הרמב"ן הבין את רש"י, שדברים בעלמא, הכוונה, לא הפגיעה היא כלום, אלא ההבטחה היא כלום. מה זה דברים בעלמא? להגיד לבן אדם, בוא תעבוד אצלי מחר, זה דברים בעלמא. זה דברים שאמרתי לך, והם לא קיבלו תוקף משפטי. עשינו קניין, חתמנו חוזה, האם אנחנו הגענו את זה בצורה משפטית שמחייבת? אז מה אתה תובע אותי? ככה הרמב"ן הבין את רש"י. אני אומר שזה לא פשוט לבחר שזה הפירוש. אבל הרמב"ן כותב, אני קורא לכם את רש"י, שפירוש לפירושו, הזכירו עצמכם אם תמצאו, שלא נתחייבתי לכם לדברים בעלמא נינו. אז איך הוא מפרש דברים בעלמא? לא הכאב מוח למצוא מעביד אחר, אלא הדברים בעלמא הוא, שאמרתי לכם בואו לעבוד אצלי. שלא נתחייבתי לכם בדברים בעלמא נינו. עכשיו, מה ההסבר, אומר הרמב"ן? דכיוון שלא התחילו במלאכה, לא נתחייבו זה לזה. האם התחילו במלאכה, קנו. בעצם הרמב"ן אומר, העניין שעליו עומדת המשנה, הרישה, אני מרשה לעצמי למחוק את המדברים המורים. בסדר, בואו נרשם לעצמנו פה בצורה מסודרת. נביא, הרבה שיהיה מחק, זה קצת קשה ככה. אבל הסבר ראשון אומר, למה אין אל התערובת? כי אין פגיעה ממונית. זה הכוונה הדברים באלמה. זה ההסבר הראשון ברש"י. מה הקו השני? שהרמב"ן אומר אותו כפרשנות לדברי רש"י. אני חוזר, ספק בעיניים, זה כל כך פשוט. אבל אין לי ספק שאם ההסבר של הרמב"ן מתקבל, רואים את זה בכל הרש"יים בהמשך. לכן אני חושב שיש בכל זאת קו לזה. הרמב"ן אומר שאין תוקף לחוזה שכירות לפני שמתחילים לעבוד. כמו דעת הרמב"ן, למה בלא הלכו אין להם אל התרומת, או בלא התחילו אין להם אל התרומת? התשובה היא, כי לא חייב לך כלום משפטית, לך תתבע אותי. כי בעצם מה השאלה שהוא מציף פה? מי שהספיק לראות את הריטב"א בקידושין, היה רואה איך הוא יפה מציג את הדילמה. איך בדיוק עושים קניין, נותנים תוקף לחוזה שכירות, שבו מה אני מנסה לעשות לפי כללי הדין? בוא נבין קצת את העניין. זה דברים שלא באו לעולם, זה דברים על שם העתיד. ומה אני מנסה לקנות בפשטות בפועל? עבודה, אבל עוד לא עבד. עכשיו ההלכה אוהבת לעבוד בעולם הקניינים על דברים מוחשיים. אני קונה דברים קיימים, אני לא קונה דברים. העולם המודרני היום, בגלל שכל המסחר הפך להיות מופשט, היום אין לאף אחד מכם בבנק שום כסף, אתם יודעים, אין כלום. יש באיזה צג מחשב, איזה מישהו שכתב שיש לכם איקס כסף, כן? שעושים היום העברות של כספים, בסך הכל מקלידים איזה פקודה, הכל כוסות רוח, הכל דברים מופשטים, כן? וכן גם היום המסחר גם עובד מאוד על הפשטות, ואחד מהדברים המרכזיים היום בבורסה, וזה, קוראים לזה אופציות. דיברנו פה כבר לא מעט על דינמיקה של יחסי עבודה. אם אני אספר לכם, אז סיפרתי איך בישיבה פה נושא השכר הוא לא אישו. כולם יודעים מה השכר וזהו, אתה באת לתחום הזה לתרם, באת, כן? אבל בעולמות מסוימים, שיש הרבה חוזים אישיים, הנושא של השכר הוא אישו ענק. אבל מה הוא עושה למערכת? הוא מטלטל אותה, כי כל הזמן מה אנשים ינסו לעשות? עוד עבודה, מישהו שירוויח יותר. אז איך לוקחים עובד הייטק שהכל חזה אישי וגורמים לו להישאר בחברה לפחות לשנתיים, כן? זה עכשיו המון, כן? עושים את זה לידי זה שמשלמים לו דרך אופציות. מה הכוונה? במקום להגיד לו כך, כך וכך, אומרים לו, אנחנו ניתן לך מניות של החברה, אבל שאפשר לממש אותם רק בעוד שנתיים. כלומר, בעצם נותן לו דבר שלא בא לעולם. ואופציה זה שאדם קונה מניה על שם העתיד, לא על שם השווי של החברה, אלא בעצם ההיגיון של האופציה אומר, כל עולם המניות אומר, במקום שאני אשקיע את הכסף שיש לי ואני אפתח מוצר, תנו לי כולכם כסף, יהיה לי הרבה כסף, אז אני אפתח מוצר מאוד גדול. האופציה הוא בעצם התחזית של הפוטנציאל של המוצר. ואתה יכול לקנות חלק או להיות שותף להשקעה בדבר עתידי. עכשיו אומרים לעובד הייטק, תהיה שותף לחברה, אתה תפתח את המוצר, הערך יעלה, אז קיבלת הרבה כסף. בעצם עובדי הייטק מרוויחים הרבה לא במזומן, הם מרוויחים הרבה בקצירת רווחים מהפרויקט, אבל צריך לקשור אותם לפרויקט. עכשיו כל זה, השפה של ההלכה לא מדבר אותה. ואיך יוצרים תשתית הלכתית למסחר המודרני, זאת שאלה גדולה שאני לא אפתור אותה עכשיו. תרגע אני מתחבר לדילמות, כן? בא הריטב"א שם בקידושין ואומר במילים מאוד פשוטות, איך אפשר באמת לתת שיניים תוקף להסכמה בין עובד ומעביד? אני אומר לעובד, בוא לעבודה אצלי. בסדר, אז הוא אמרתי, עכשיו אני לא אמרתי, כמעט, לך תתבע אותי. איך קונים דבר כזה? הדברים באלמה, הוא אומר, למה אין תרומת? כי זה לא חייב, אמרתי לך לבוא, בסדר. אז מה? קנית את זה, כמעט, איך אני מקנה את זה? והדברים באלמה אומר שאי אפשר לתבוע לא כי אין פגיעה, אלא כי אין תוקף. זה ברור ההבדל ביניהם? שבואו נתקדם ברש"י. ודאי רש"י עבד ככה עם במה דברי מורים השלישי, עם הדבר העבד. כי מה עולה מדברי רש"י בדבר העבד? מה רש"י אומר? שזה רק אם התחילו. אם לא התחילו, אין דין דבר עבד. ההסבר הפשוט לדברי רש"י מהו? אם אני הולך עם הדברים בעלמה, שגם בדבר העבד, אם לא התחלתי, פגיעה יש? יש או אין?
יש.
יש, אבל אתה לא יכול לתבוע אותי. למה אתה יכול לתבוע אותי? כי לא היה קניין על זה, כי זה חסר תוקף. ושיטת רש"י, הפשטות שרש"י מבין למה אין אלא תרומת, כי זה לא תקף. ולכן גם בדבר העבד אני לא יכול לתבוע אותך. לעומת זאת, כשהולכים לרייבט, בהשתם קובצת שם, וקוראים את דבריו, כשהרייבט מסביר למה אין אלא תרומת, הרייבט באמת לא אומר שזה בגלל שאין תוקף.
כנראה שלשיטת הרייבד, הדין הוא שכבר לאמירה סוחרת האומנים יש תוקף. מה הרייבד כמובן צריך להסביר לנו? הוא לא עושה את זה, אבל ראשונים אחרים יעשו את זה. מה התוקף? כאילו, אשמח מה? אבל עוד לפני שפותרים את זה, כשקוראים את ההסבר של הרייבד שם בשיטה המקובצת, למה יש רק תרומת? הרייבד לא אומר כי אין תוקף, וגם לא אומר כי אין פגיעה. הרייבד אומר דבר שלישי. זה הסבר שלישי שעולה מדברי הרייבד, כמו שתראה להם רשי. בסדר? בגדול, מי שכבר למד, אני זורק משפט, תוספות ימצאו את מה? תוספות, את מה ימצאו? את אחד, ומי ימצא את שתיים? רמב"ן. בסדר? בגדול. תוספות הלכו על זה שאין פגיעה, והרמב"ן הלך על זה שאין תוקף, רק שהרמב"ן צריך לנטרל גם את אחד. אז נגיע. ובגדול, שני הדברים מופיעים ברש"י, לפי פרשנות הרמב"ן, כל אחד בחר אחר. בא הרייבד ואומר דבר שלישי. אומר הרייבד, זה לא כי אין פגיעה ולא כי אין תוקף, אלא כי אין לנו דרך לעקוף את הכללים של הברייתא כדי לממש את זה. למה אין לי דרך? כי אחד מהעקרונות שעולים בברייתא הוא שאני מממש את הפגיעה דרך המשכורת, את האחריות לפגיעה. תבינו, הרייבד אומר כיוון שלישי. הרייבד אומר, למה יש רק תרעומת במקרה של אנשים חוזרים בהם? אז הרייבד מסביר כי הבעיה היא לא היעדר פגיעה ולא היעדר תוקף, אלא היעדר כללי עקיפה. כי מהו כלל העקיפה? ופה אנחנו צריכים קצת להיכנס גם לפרטים של הבריתה.
רגע, תסביר את המשפט הזה שאמרת, שזה לא היעדר פגיעה.
אני מסביר, היעדר פגיעה אומר, לא הפסדת כלום, אז מה אתה תובע אותי? לא תמצא עבודה אחרת? וכן מה התוספות יגידו, ואם לא תמצא עבודה אחרת? יאללה, תתבע אותו, ישר, על הסוחרת האומנים. השני אומר, לא היעדר פגיעה, אלא היעדר תוקף. מה הוא אומר? אולי באמת לא תמצא עבודה אחרת. אבל אתה לא יכול לתבע אותי, כי זה לא תקף, אז הבטחתי לך, אז מה? זה לא היה בלי קניין, זה לא תקף. הרייבד אומר דבר שלישי, הרייבד אומר, בוא נקרא את זה בפנים, תראו את זה, הרייבד אומר, באמת אולי יש פגיעה. ואולי באמת אומר הרייבד, יש תוקף. אבל יש דבר שלישי, הדין של הברייתא לא אומר שאתה יכול לחשוף בן אדם כשהוא פגע בך בהסכמים האלה לתביעות כמו המיליונים האלה, תביעות עד אין קץ. אתה לא נותן לי לגמור את המשפט. הרייבד אומר, אתה לא יכול, גם כשיש פגיעה ותוקף ואתה תובע את הבן אדם, אתה לא יכול לתבוע עד אין קץ את אחד עד השני, תביא לי סכומי ענק. אתה תמיד עושה את זה דרך המשכורת שלו. זו הדרך שאתה עושה, זה דרך המשכורת. אתה יכול לקחת לפועל את המשכורת כדי לחסות את ההפסדים, בסדר? והפועל יכול לדרוש מבעל הבית לתת לו את המשכורת שהובטחה לו. השפה של העקיפה הדדית היא דרך המשכורת. זה מובן ההיגיון הזה?
במילים אחרות, לא דרך המשכורת, אולי דרך ההתחייבות שהייתה אמורה להיות.
בסדר גמור, אבל דרך, זה כמו הדין, אם אתם זוכרים משהו בבא קמא, שור תם ושלם מגופו. האחריות שנוצרת במה דברים אמורים אלה פה בברייתא שאני חוזר בה, היא דרך שפת המשכורת. זה הסכום שעומד לדיון. לכן הברייתא אומרת בתוספתא בירושלמי, שאם התחילו, אז סליחה, כן, ותראו בצלע אחרי צלע, נותן להם שכר בטלים וכולי. אחרי זה הברייתא אומרת, אפילו בדבר העבד, אני קורא לכם בדבר העבד, מה הברייתא אומרת? סוחר עליו ממקום אחר ומתו, ואומר לו, סלע פסקתי לך שניים, אני נותן לך, נותן מזה ונותן לזה. שזה מאוד, מילים מאוד מאוד פשוטות, זה עד כדי סחרן בלשון הבבלי, נכון? הבבלי בדף ע"ח אומר עד כדי סחרן. אחרי זה יש לו סתירה שכתוב אפילו 40-50 זוז, אומר הבבלי, הוא השאיר את הכלי עבודה אצלך. אבל בגדול, הרייבד אומר, הדין הוא שאתה עושה את הכל דרך המשכורת. המשכורת הוא הדרך שבו אני מודד את מידת האחריות של הבן. אני לא בודק כמה נזק היה, אני יודע איך השכר עושה את זה. עכשיו אומר הרייבד, דבר מאוד פשוט, אם בן אדם לא עבד, אם הוא לא התחיל, אז מה אין? אין משכורת, זאת הבעיה. אין משכורת. אני קורא לך את זה בלשון הרייבד, זה דברים מפורשים. הרייבד אומר, אני קורא, וההתחלה גבי פועלים לא שייכה. דלתנה קם אדמה, נותנים להם מה שעשו. כשבעל הבית חזר בו, סליחה, כשפועל חוזר בו לתנה קם, מה הם מקבלים? מה שהם עשו. אבל הם לא עשו כלום, אז מה ניתן להם?
כלומר, מגיע לכם שכר תמורת אחוזי העבודה שעבדתם. עבדתם 0%, 0 כסף. הכה, לא עשו כלום, מה ייתן להם? עכשיו אומר רבי דוסא, נמי, דאמר שמין מה שעתיד לעשות. ואם תתייקר המלאכה, פוחתים להם אותו היוקר ממה שעשו. כן, זה רבי דוסא. הני מילי אומר הרי ועד במה שעשו, שהם מוציאים מיד בעל הבית, אלא לפי היוקר, כדי שלא יפסיד בחזרה כלום. עומד לתפיס תפיס. בעל הבית בעצם תופס להם את המשכורת, לפי רבי דוסא, ולכן מה הוא יכול לעשות להם? לנקות מהם את ההוצאות. אבל אם הם לא עבדו כלום, הוא לא יכול לתפוס להם שום דבר, כי הוא לא חייב להם עדיין שום דבר. הוא חייב להם, אבל בפועל אין משכורת. המשכורת בבנק היא אפס. ולכן הוא אומר, אבל אם לא עשו כלום, אף על פי שהלכו באבי ההתחלה, אין מפסידים, אלא תורכם בהליכה או בחזרה, שאין גורמו לעצמם, ולא אלה, בעל הבית כלום. רק שקורא את הרייבד, הרייבד לא אומר אין פגיעה, והרייבד לא אומר אין תוקף. הרייבד אומר אין אמצעי עקיפה. בסדר, זה הסבר שלישי של הרייבד. עכשיו, אם זה כך, צריך לכתוב את הרייבד. למה יש רק את הרומת, את דעת הרייבד? כן, כן, גרשום.
זה לא שאין אמצעי עקיפה. הוא לא חייב להם שום דבר. זה לא שום השם.
לא, הרייבד אומר...
הוא הולך עם הכלל. פשוט, זה אפס, זה אפס. זה לא בלא עקיפה. תקבל אפס, כך אפס. כאילו, זה הכל. אין לי מה להעביר לך פשוט. זה לא שום מדבר על...
בסדר גמור, אבל זו שפה שלישית, זו שפה אחרת. אני אגיד לך מה נפקמין הגדולה גרשון. לדעת הרמב"ן ברש"י, הסוחרת האומנים בעצם זה לא הסוחרת האומנים. הוא לא שכר אותם. זה בעצם דעת הרמב"ן, נכון? הוא בעצם לא שכר אותם. זה כמו היום שהאוילה מבלבל במילה אירוסין. אנחנו רואים עם אירוסין מה מתכוונים, שבחור ובחורה החליטו שהם רוצים להתחתן. אבל יש פה משהו שהפך אותם לבעל ואישה? לא. ואם הם רוצים לבטל, אפשר לקום וללכת. בלשון התורה, אבל שורים מרוסים, למה הכוונה? לקידושים, שזה תקף. הסוחרת האומנים מקביל לפי דעת הרמב"ן, וכך הוא מסביר את רש"י, לבן אדם שהתארס, לזוג שהתארס, סליחה, כן? הם החליטו שמחר בבוקר יעשו הסכם של אומנים. אלא מתוך הדבר, הם עדיין, אין שום תוקף להסכם הזה. לעומת זאת, לפי הרייבד, שמה השפה שלו? מה הרייבד אומר? זה בעיה של אמצעי עקיפה. אז בגדול, לדעת הרייבד, הסוחרת האומנים אומר, כשאני מדבר עם פועל, ואומר לו, מחר אתה עובד אצלי, אז בעצם כבר נוצר בינינו חוזה, כבר יש תוקף. זה שיש תוקף עדיין לא אומר שאני לא צריך לבדוק האם יש פגיעה, או האם אני צריך לבדוק אם יש לי איך לעקוף, אבל בגדול יש תוקף. כבר יש פה בעצם מחלוקת מתי מתחיל יחסים של עובד ומעביד במקרה שלנו. האם הוא מתחיל ברגע שסיכמתם? הסיכום על פה הוא כבר יוצר את מערכת היחסים הזאת, הוא יוצר מערכת של אחריות הדדית. או אם אני אומר שהמערכת הזאת נוצרת מתי? רק כשהוא מתחיל לעבוד. לדעת הרמב"ן הוא מתחיל רק כשמתחילים לעבוד. לפני כן אין כלום. הסיבה, אתה לא באמת סוחר את האומנים. אתה כמו זוג שהתארס. למעט לדעת הרייבד, מה מאוד מסתבר? שהמערכת יחסים מתחילה כבר קודם, ולכן השפה היא שפת עקיפה. ממילא ברייבד עצמו מאוד מאוד ברור למה לדעת הרייבד בדבר העבד זה אפילו אם לא התחילו. כי גם אם לא התחלתם, עדיין כבר יש מערכת של יחסי עובד מעביד, שבדבר העבד אני יכול לגלגל אחריות. כמובן, עדיין השאלה היא, איזה אחריות אני אגלגל? וכאן באמת הרי מדבר, אני אגלגל את המשכורת, אבל איזה משכורת אני אגלגל? ופה זה כאילו שבר, דבר העבד שבר את שפת העקיפה. אני אומר, גם המשכורת שהובטחה ולא שולמה, אני יכול לא רק לעכל אותה, אני יכול גם מה לעשות, לתבוע אותה ממך. ככה יוצא מדברי, זה מחידוש. אבל בגדול, לדעת הרייבד, אני חוזר שלושת ההסברים, למה הסוחר את האומנים, איתו זה את זה, אין להם אלא תרומת. הסבר אחד אומר, כי אין פגיעה, הסבר שני אומר, כי אין תוקף, הסבר שלישי אומר, כי אין אמצעי עקיפה. בסדר? נפקמינה, אני חוזר, האם אפשר לגלגל איזשהו חיוב, האם אפשר לגלגל איזשהו חיוב, כשלא התחילו. רש"י חד משמעית אומר, אי אפשר. מה זאת הרייבד אומר שאפשר. כן, עכשיו פה אין לנו הרבה זמן, אז בואו, כמה יסודות, כן.
מה זאת אומרת לגלגל
חיוב? הדבר העבד. דבר העבד לא התחילו, רש"י אומר, אתה באמת תהיה פתור. עכשיו כאן, בקצרה, הפיתוח של הדברים האלו, בגלל השעה אני אעשה את זה מאוד מהיר, ונראה כבר איך להתקדם הלאה. בעלי התוספות, כפי שכבר ציינתי קודם, בגדול אימצו איזה מודל? את המודל הזה. זה המודל של בעלי התוספות. בעלי התוספות אומרים, זה בכלל לא מעניין אותי אם הלכו או לא הלכו. זה לא מעניין בכלל. השאלה היחידה שמעניינת אותי מה היא? האם אפשר למצוא עבודה אחרת או לא, ולשון אחרת, האם יש פגיעה. במידה והאדם שכר אומנים, והם חזרו זה בזה, והפועל לא מצא עבודה, אומרים התוספות, בעל הבית חייב לשלם לו. בעלי התוספות אין חשיבות להליכה. דבר נוסף, שהתוספות שאלו, אבל במה אני מאגן את החיוב הזה? אשמח מה באמת אני חייב. אז מה התוספות אומרים בשורה הראשונה בתוספות? שזה אשמח מה? קיימלן, קרבי מאיר, דדיין, דינה, דגרמן. אבל לשון אחר, מה זה דינה דגרמן? אתם יודעים? שמענו בבא קמא פה, לא למדו את זה דווקא. מה זה דינה דגרמן? יודעים? אה? מה זה דינה דגרמה? זה כמו גרמה. מה זה גרמה וגרמה? בסדר. בלי לפתור את עכשיו הנושא היחס, אבל בגדול מה זה? מאיזה עולם מושגים זה שאוב? מעולם הנזק. זה לא מושג שמסכת בבא מציע, זה מושג שמסכת בבא קמא. זה מושג שאומר, בגדול, אם אדם גורם נזק לחבר שלו, שמחלוקת רבי מאיר וחכמים, אם הוא חייב לשלם או לא. ובמילים אחרות, בעלי התוספות כאן, שהם עוסקים בשאלה אם יש פגיעה, הם מאגנים את החיוב בשפת הנזק. מה שהם בעצם אומרים הוא, הפועל הזה בעקבות הדיבור איתך, הוא עכשיו לא חיפש עבודה אחרת, ובגלל הדיבור איתך הוא עכשיו, ואתה ביטלת, הוא מתברר שהוא איבד יום עבודה, הוא איבד שכר, אז אתה הזקת אותו. וזו השפה שעולה בדברי התוספות. בעצם, אם אמרתי לכם שהתוספות אומרים, העניין הוא פגיעה או לא פגיעה, מה מתברר? שיש פגיעה, מדין מה אתה חייב? נזק. מדין נזק, לא מדין שכירות פועלים, לא מדין קניינים. אבל במילים מאוד פשוטות, אם אני מנסה להסביר לעצמי, למה התוספות הלכו לכיוון הנזק, אז התשובה היא, אני חוזר לדברים שקודם נאמרו פה על בסיס הרמב"ן והריטב"א. כי מה התוספות כנראה באמת סברו וחשו? שקשה מאוד באמת את דיני שכירות פועלים לעגן בשפה הקניינית, בגלל שזה עתידי וזה מופשט וזה, ולכן תוספות אמרו, ריבונו של עולם, איך אני מאגן את זה? התשובה היא, אני מאגן את זה בשפת הנזק. פה רק אבל בעיה אחת מאוד חמורה בתוספות. הספקתם כבר לראות קצת הקצות ואת הנתיבות? מישהו הספיק? אוקיי, אז זה אני אתן לך כקריאת כיוון לשבוע הבא. בסדר, נדבר על זה לא היום. והאם באמת בעולם של בבא קמא, מי שיעשה דבר כזה, באמת יהיה חייב מדין גרמה? וכאן, בגדול, זאת שאלה שהקצות שואל, תוכלו לראות את זה.
למה זאת שאלה?
למה זאת שאלה? כי ברגע שאתה עושה די דין דגרמה, אני צריך, מה אני צריך לעשות? לפתוח בבא קמא. ולראות, האם זה נקרא נזק, למשל, אני אתן לך דוגמה.
אפשר להשאיר את זה לבבא
מציע? כשתוספות אמרו די דין דגרמה, וכתוב בבא קמא דף קוף, אז מה תוספות אמרו לך? בבא מציע נגמרו לה המילים. בבא מציע לא יודעת לחייב, אבל בבא קמא יודעת לחייב. אני אגיד את זה בצורה אחרת. אני חש שהסוגיה כאן היא מתרומת, היא ניצבת על הפער שחזל הראשונים פה גם מנסים לגשר עליו בין התפיסות המוסריות שלנו והאינטואיטיביות שלנו, שברור שאם בן אדם אמר למישהו לעבוד אצלו והוא אחרי זה מבטל לו, מבריז לו בבוקר של העבודה, והבן אדם לא מצא, ברור שמשהו פה לא בסדר, נכון? מצד שני, מה הסברתי לכם קודם? מה הנהדרים פה? את השפה המשפטית, שמה תדע לעשות? לתת שיניים, לתת תוקף לדברים האלה. זה בעצם מצוקה אמיתית שקיימת פה לפי מיטב הבנתי בתחום הזה. דיברנו על גם מי שפרה. יש פער בין מה שנראה לנו נכון, מה שנראה לנו מוסרי. למרות שההלכה היא מערכת, שכן היא מערכת של צדק וכו', אבל לפעמים נוצרים פערים. וכאן בעיניי הפירושים השונים שראשונים נותנים זה ניסיונות שלהם לגשר על הפער הזה. ובעצם התוספות אומרים, בן אדם קבע עם החבר שלו לעבוד אצלו, אחרי זה הוא מבריז לו, והבן אדם איבד יום עבודה, ברור שצריך חייב את הבן אדם הזה. מצד שני, אני פותח את שולחן ערוך, הלכות קניינים, מה אני רואה? לא היה קניין, אז איך אני חייב אותו? אז הם הולכו לבבא קמא, ומה הבעיה עדיין גרשון? תלמד בבא קמא, ומה אתה תגלה? שבבא קמא לא יחייבו אחד כזה. אז מה קורה פה? ואני משאיר את זה עכשיו כשאלה. כלומר, המודל של תוספות, הבעיה שיש בו הוא, שההליכה לבבא קמא לכאורה לא פתרה כלום, כי למדנים שיודעים בבא קמא לא יחייבו. אז מה קורה פה? האם בבבא קמא באמת לחייב?
אולי אתה עושה באמת לא צודקי, מה שהקצות יגיד, או אולי צריכים לחשוב על מודל שלישי, שאני זורק לכם כיוון לחשיבה, שזה שהלכתי לבבא קמא לא ביטל את ההקשר המיוחד של, של בבא מציע. כלומר, אני משתמש בגרמי, אבל לא כי, כי זה סתם מזיק רגיל, אולי הוא מזיק בהקשר של שכירות פועלים. אז זה בשבוע הבא, אנחנו ביום שני בשיעור נעבוד על השאלה הזו, איך להסביר את המודל של תוספות שהלכו, אבל לפי תוספות בגדול אני מסכם. אני, השאלה יש פגיעה, אין פגיעה, כשיש פגיעה אני מחייב אותך מדין גרמה, זה תוספות. כן, מיכל.
למה אף אחד לא מתייחס שגם הזמן של בעל הבית הוא דבר עבד? תמיד כאילו מתייחסים, כאילו גם אם יש נזק ממשי, בעל הבית רוצה שהעבודה תעשה היום?
כן.
זה
נכון, אבל
אם היום יעבוד
בקצות השדה,
אז בעתיד יהיה יותר.
אתה צודק, אני יכול להגיד שלגבי הפועלים התחושה היא טיים זמני, ותרשו לי להגיד דבר אחר, מדובר פה על שכירי יום שתחזרו פה למעשה מביטחון, זה בן אדם שהיום אין כסף, אין אוכל. כלומר, אצל בעל הבית הצודק שכל דבר יש שרשרת של השפעות, זה בגדול הדבר העבד הוא אצל בעל הבית, אם זה דבר עם דדליין, אז באמת אמרו את זה, למשל חתונה או לוויה, זה דדליין. תוספות בעיני עמוד ב' אומרים, דבר פרף ירין, דבר העבוד חשיב לי, שאתה זמנו הוא לעשות. כלומר, זה נקרא דדליין. אם יש דדליין, זה דבר העבד. אם אין דדליין, אז בוא נבדוק, זה מתקלקל, כן? זה בעצם כמו על החלב, שיש תאריך תפוגה של החלב. אבל אתה צודק שתיאורטי
באותו יום, יש דברים שבאו
זה שעכשיו זה נכון, אבל לא נורא, לפעמים אני מחיים עם הילדים שלי, יש להם דדליינים שהם מצחיקים, כן? ילד בכיתה א', ביום שישי אומר, המורה אמרה לי להביא מחברת ליום חמישי הבא, אבא תקנה לי את המחברת עכשיו. אני אומר, תשמע, יום שישי, אני אבא חנות, יום שם שאני אבא, אבא אני צריך עכשיו, זה דדליין לא אמיתי, אבל ילדים, יש להם דדליינים משלם, כי הוא עכשיו בראש שלו, שהוא צריך מחברת. בגדול, אתה רואה פה שמות מה שאתה אומר נכון, אבל אם אין דדליין ברור עם קלקול, או שזה זמן שחייר, אז לא אומרים את זה.
מה הם בימים, אם מסתכלים שהסוכן אוכל מיד לפה, אז הסוכן, הפועל, הוא תמיד יש לי מצפק. מה עם היום שכאילו,
נכון
שסתם פה לא
צריך
את הכסף מיד,
וגם מה לבית? זה נחלם, הייתה לי אתמול... אני שמח שאני עושה עם הרב דעה לפעמים, שיחה ארוכה עם הרב דעה, הרב דעה הולך ללמוד עם התלמידים שלו בלטלין, ותוך כדי זה כאילו התייחסנו קצת, דיברנו על הלנות שכר, באמת הטענה שלו הייתה שעובד חודשי, שמקבל משכורת חודשית, זה לא נכון להגיד שהבלטלין הוא בכל חודש, כי אני בעצם עובד מחודש לחודש לחודש. אתה צודק, הנזילות של הכספים וגם כרטיסי אשראי, יש תאריכים פעם בחודש מורידים, זה משנה לגמרי את כל הסיפור. ובוא נגיד ככה, מה שהתורה אומרת, אליו הוא נושא את נפשו, אי אפשר להגיד היום, אם ישיבה תכניס לי מזכורת בשישי לחודש או השמיני לחודש, אליו הוא נושא את נפשו בימיים, באמת אי אפשר להגיד את זה. ולכן באיזשהו מקום, היום כל הבלטלין הולך על המקומות שזה עדיין קיים, זה קיים בעבודות של בני נוער, זה קיים בעוזרות בית, זה קיים באנשים שאתה התקשרות איתם היא רגעית, שצריך לשלם להם מיד בסוף העבודה. יש עדיין הרבה, הרבה דברים כאלה, טכנאי שבא אליך, כל מיני דברים כאלה. וזה נכון, אבל גדול, אנחנו צריכים לעצור, אז רק להשלים את התמונה לשבוע הבא, אותו סוד אנחנו חייבים יותר לברר אותם. אותו סוד אנחנו על הפגיעה ורצו לדיני נזק, הבעיה היא שבדיני נזק, במקמה, האם הייתי מגיע למסקנה הזאת? אז מה קורה פה? הולכים לרמב"ן. הרמב"ן נתן את הכל על האין תוקף לחזרה, לחוזה שכירות, וכן הרמב"ן אמר, ההלכו לא קשור למידת הפגיעה. הרמב"ן הוא מעמיד את כל הברייתא במקרה שאין פגיעה משום שאין עבודה בכלל. זה פועל שלו אתה לא היית אומר לבוא לעבוד, הוא היה יושב בטל באותו יום. ולכן הרמב"ן אומר, ניטרלתי את שאלת הפגיעה. אמנם הרמב"ן אומר, אם תשאלו אותי, לו יהיה מקרה של פגיעה, אני באמת חושב שחייבים. הוא אומר, זה נכון, אבל אל תקרא כך את הברייתא. הוא אומר, הדין אמת, אבל אל תקרא כך את הברייתא. הברייתא דיברה על מקרה אחר לגמרי. אומר הרמב"ן, אין פגיעה בברייתא הזאת, כי אין עבודה בכלל. אז אתה הבטחת לו עבודה, ואם לא היית מבטיח לו, הוא לא היה עובד אצל אף אחד אחר. אבל עדיין יש הבדל בין הלכו ללא הלכו. ומה העניין? אז הרמב"ן מחדש, זה החידוש שכבר הזכר קודם, שהלכו נחשב התחלת עבודה, ופה בא הרמב"ן ובונה יסוד שנקרא, שמתחילים לעבוד, החוזה נכנס לתוקף. זה כעניין הסחירות. מה שאנחנו צריכים לברר ברמב"ן, זה שני דברים. דבר ראשון, אני קצת יותר להבין, מה זה העניין הזה שסחירות נקנה בהתחלת עבודה? מה זה בדיוק העניין? הרמב"ן בונה אותו לא על נזיקין, הוא בונה אותו על קניינים. אבל לדעתו הקניין הוא התחלת העבודה. צריך יותר לברר את העניין הזה. הדבר השני שאותו אין לי תשובה ברורה, הוא אם הרמב"ן בנה את הכל על קניינים, מאיזה מקור הוא מביא את ההסכמה של הדין של התוספות ושטוען שאתה חייב? זה בדיני נזק לדעתו? כי הוא אומר דבר עבד, אבל לא מספיק מסביר מה זה. אז זה דבר שמחייב ברור. הכיוון השלישי, אני נתתי לכם מקורות, הספקתי לראות בריטב"א והמציע? אוקיי. אז יש עוד כיוון שמופיע, סליחה, ועוד דבר ברמב"ן שצריך לברר הוא שלפי הרמב"ן דבר העבד הוא אימץ את שיטת הרייבד, נכון? ולפי דעת הרמב"ן בדבר העבד אתה חייב אפילו בלא התחילו. השאלה שאנחנו צריכים לברר הוא, רגע, אם הרמב"ן בנה את הכל על הקניין, אז איך בדבר העבד פתאום אתה חייב שלא התחילו? כלומר, כנראה שלפי הרמב"ן בדבר עבד, בפגיעות, אתה חייב בלי הלכו. אנחנו צריכים קצת להבין את הסיפור הזה. בעצם לפי הרמב"ן יוצא שאתה חייב בדבר העבד, אבל למה אני צריך התחילו? כדי להגיד שזה דבר עבד. בוא, אני אסביר את זה. אמרתי לך קודם, אני לא איבדתי מזכורת שלי שייטק, כי לא התקבלתי לעבודה בחברת הייטק. רק כשהתקבלתי לעבודה, זה הופך לדבר עבד. וברמב"ן בסופו של דבר נראה שגם זה דבר עבד, אז למה צריך את ההתחלה? כדי להפוך את המזכורת הזו לשלך, כן? אז אנחנו את הרמב"ן לא צריכים קצת יותר לברר. בכיוון שלישי מופיע בריטב"א, שאכן אומר בשם ומורו, שזה הרעה, שמהרגע שאתה אומר לבן אדם תעבוד אצלי, באמת מה קרה? זה נכנס לתוקף. הקניין חל, בניגוד לדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, עצם האמירה, תבוא לעבוד אצלי, לא חל. הריטב"א אומר, הוא חל, צריך לראות.
איך הוא מסתדר כל מאוד בבזיים?
מצוין, צריך לראות מה מכיל אותו, מה המודל שהוא בונה אותו עליו. כן, אסף כבר ראה את זה, הייתי יודע שהמודל הוא ערב. מה זה ערב? מה זה המודל הזה? בסדר, זה בעזרת השם, אנחנו נסגור את השאלות האלה בשיעור ביום שני, בסדר? מקווה לסגור את זה באותו יום, את כל הסיפור הזה, שמה זה שכירות פועלים, ואז הנושא הבא, שתעבדו ראשון שני על הנושאים האלה, כל המקורות פה בדף. לעבוד הנושא הבא הוא לעבור להמשך הגמרא, כמה משלמים בהלכו, כל הסיפור הזה שפועל בטל, שכרו מושלם, משלם וכו', בסדר? שבת שלום, אני לא אומר את פרשת שבוע, כי הרבני כבר התחיל, בסדר? שבת שלום.